הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק ה-50 מהלכות מעשר שני ונטע רווי. בפרק זה מדבר הרמב״ם בעיקר על דין הוספת החומש בפדיון המעשר שני. בתחילת הפרק הוא מדבר על דיני חיוב הוספת החומש, לאחר מכן על קדימת הבעלים לפדיון, על אופן הפטור מחומש באמצעות הפדיון על ידי אדם אחר, דין הפודה שלא נתן את החומש, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על אופן פריטת כסף המעשר. פותח הרמב״ם בהלכה א', הפודה מעשרו לעצמו, שהוא פודה את פירות המעשר שני שלו במאות השייכים לו, בין שהוא שלו שהוא גידל את הפירות והפריש מהם את המעשר שני, בין שנפל לו המעשר שני בירושה, דאף שמעשר שני ממון גבוה הוא, הרי היורש עומד במקום המוריש, והוא נחשב לבעליו של המעשר שני, בין שניתן לו בטבלו מתנה, כמו שביארנו בפרק שלישי, שלא ניתן לתת את המעשר שני כמתנה, אלא מדובר שהוא קיבל את הפירות בעודם טבל מתנה, והוא יפריש מהם את המעשר שני. הרי בכל המקרים הללו הוא נחשב לבעליו של המעשר שני, ולפיכך כאשר הוא פודה הוא הרי זה מוסיף עליו חומש, שבנוסף לדמי הפדיון עצמם, הרי הוא צריך להוסיף עוד חמישית מבחוץ. שכך מחשבים חומש בכל דיני התורה, שהחומש הוא חמישית מהסכום הכולל לאחר הוספתו של החומש עצמו, שהוא רביע מהקרן. ולפיכך אם היה המעשר שני שווה ארבעה, נותנו זוז נוסף כחומש, וביחד הוא פודה את המעשר בחמישה. שנאמר בפרשת בחוקותיי בנוגע למעשר שני, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, דיינו שיפדה את המעשר שני שלו, חמישיתו יוסף עליו. הלכה ב', ואישה שפדת מעשר שני שלה לעצמה, דיינו שיש לה מעשר שני משל עצמה והיא פודה אותו על מאות משל עצמה, ומדובר באישה לא נשואה, או כאשר נתנו לה פירות או מאות על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בהם, הרי האישה אינה מוסיפה חומש על פדיונה, מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו שהנאמר בתורה ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו, ובדווקא איש ולא אישה, שהאישה אינה חייבת בחומש. אך באם המעשר שני הוא של הבעל והיא פודה בשבילו, הרי מוסיפה חומש משום ששלוחו של אדם כמותו. וכן אם פדה האיש את פדיון פירות המעשר לעצמו מוסיף חומש, דיינו שכשם שמוסיף חומש אם פודה את פירות המעשר שני עצמם, כך הוא מוסיף חומש כאשר הוא פודה את מאות המעשר שני, שלאחר שפדה את פירות המעשר במאות, הרי הוא מחלל בירושלים את מאות המעשר על פירות, הרי הוא מוסיף חומש אף על פדיון זה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', פדה את פירות מעשרו על המאות והוסיף חומש, ולאחר מכן חזר ופדה פדיון לעצמו פעם שנייה, הרי הוא מוסיף חומש שני על הקרן בלבד, ואינו מוסיף חומש על החומש, שבאם שווי המעשר שני היה ארבעה, ובתוספת החומש חמישה, הרי כאשר הוא פודה פעם שנייה, הוא מוסיף עוד חומש בשווי אחד, שהוא חומש מבחוץ על הקרן שהוא ארבעה, אכן הוא צריך לתת אחד ורבע, שהוא חומש מבחוץ על הקרן בתוספת החומש הראשון. דבתורה נאמר, אם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו, שמוסיפים חמישית על שווי המעשר עצמו, ואין מוסיפים חומש על החומש. הלכה דלת, מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה, כאשר שווי המעשר שני הוא פחות מארבע פרוטות, הרי כאשר הוא פודה אותו הוא אינו מוסיף עליו חומש, ומהתורה אינו צריך פדיון כלל אלא ניתן לאוכלו מחוץ לירושלים, אך מדרבנן צריך לפדותו כפי שנתבהר בפרק שני, אך לא תקנו שיוסיף עליו חומש מכיוון שאין בחומשו שווה פרוטה. וכן מעשר שני שאין דמיו ידועין, שאין אפשרות לברר את שוויו המדויק, משום שאין התגרים יודעים לקבוע את שוויו, הרי דיו שיומר ובחומשו מחולל על הסלע הזה. זה מדובר באופן שבסלע בוודאי יש כערך קרן המעשר שני, אך מכיוון שאין ידוע ערכם המדויק של פירות המעשר שני, ייתכן שהסלע שווה אף כנגד החומש, ומכיוון שאין החומש מעכב את הפדיון, הרי מספק הוא יוצא בסלע ידי חובתו. וכל מעשר שאינו הוא ופדיונו משלו, דיינו שכל מעשר שני, שאין המעשר עצמו ואף מאות הפדיון שייכים לפודה, אינו מוסיף עליו חומש. דבאים הוא פודה ממאותיו פירות מעשר שני שאינם שלו, או שהוא פודה את פירות המעשר שני שלו, במאות שאינם שייכים לו, שנתן לו מישהו אחר רשות להשתמש בהם לצורך הפדיון, אין הוא מוסיף עליהם חומש, משום שנאמר, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, דהיינו שפירות המעשר שני הם שלו, חמישיתו יוסף עליו, שרק באין תשלום המאות והחומש הם משלו, הרי הוא חייב בחומש. וכך גם כאשר הוא פודה מעשר שני של דמי, אינו מוסיף עליו חומש. ומכיוון שרוב עמי הארץ מעשרים מהם, הקלו חכמים בחומש שהרי הוא אינו מעכב את הפדיון, שחכמים לא רצו להחמיר בו מחשש שלא יפריש כלל מעשר שני בדמי. הלכה ה' הפודה את פירות המעשר שני שלו על המאות, והיה לו מעשר שני אחר שלא נפדע, הרי אם אין בחומשו של המעשר שני האחר שווה פרוטה, שהוא שווה פחות מארבע פרוטות, דיו שיומר על המעשר שני האחר, הוא וחומשו מחולל על מאות הראשונות שבהם פדה את המעשר שני המרובה שלו. והיינו דאין צריך להפריש מאות אחרות על המעשר שני האחר, אלא הוא יכול להכליל את פדיונו במאות שבהם פודה את המעשר שני המרובה שלו, וזאת לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם את מאותיו, שקשה לכוון את שווי המעשר שני בדיוק, ולפיכך כאשר האדם פודה את המעשר שני שלו, הוא נותן מעט יותר מאות משוויים המשוער של הפירות, ועל אותו מעט הוא רשאי לפדות את המעשר שאין בחומשו שווה פרוטה, דבוודאי יש באותו מעט שווה פרוטה לכל הפחות, ומכיוון שהמעשר שני האחר אין בחומשו שווה פרוטה שאין הוא חייב פדיון מהתורה אלא מדרבנן, הקלו להכליל את פדיונו באותו שווה פרוטה. הלכה ו, הפודה מעשר שני במאות שערכן גבוה יותר על דמיו של המעשר שני עצמו, הרי לא נתפסה התוספת למעשר. דבאים שווי המאות שפדה בהם הוא יותר משוויו של המעשר שני, הרי חלה קדושת המעשר שני רק על מאות בשיעור שוויים של פירות המעשר שני. ומבואר בתלמוד ירושלמי בטעם הדבר שאין האדם מתכוון לפדות את המעשר שני אלא בשוויו. ומה שכתב הרמב״ם בהלכה זו, מבאר יותר את מה שכתב בהלכה הקודמת, דמכיוון שאי אפשר לו לאדם לצמצם את מאותיו, הרי כאשר הוא פודה את המעשר שני שלו, סביר שישאר שווי במאות שלא נתפס בקדושת המעשר שני, והוא נותר פנוי כדי לפדות בו מעשר שני אחר שדמיו מועטים. הלכה זין, זכות פדיעת המעשר שני, לא רק של בעל הפירות, אלא אף כל אדם אחר יכול לפדותם. ויש שכתבו שהדבר מתאפשר רק באם בעל הפירות נותן לו רשות על כך. ואז הפירות יהיו שייכים לו, והוא יצטרך לעלות עם המאות לירושלים ולקנות בהם דברי מאכל ולאוכלם שם. ובאם בעל הבית של הפירות אומר שהוא מוכן לפדות את המעשר בסלע, ואדם אחר שאינו בעל הפירות גם הוא אומר שמוכן לפדותם בסלע, הרי בעל הבית קודם בזכות הפדיעה, מפני שהוא מוסיף חומש על הסלע, שהוא ייתן סלע ורבע. אך באם בעל הבית אומר בסלע, והאחר אומר בסלע ופרוטה, הרי אף שיחד עם החומש הסכום שבעל הבית מציע הוא גדול יותר משל האחר, מכל מקום האחר קודם מפני שמוסיף על הקרן, שרי הוא נותן סלע ופרוטה בקרן לעומת בעל הבית שנותן בקרן רק סלע. ומעדיפים את האחר שמוסיף על הקרן משום שבעל הבית יכול להיפטר מן החומש וכפי שיתבאר בהלכה הבאה. הלכה ח' מותר להערים, דיינו להתחכם באופן המותר על פדיון מעשרו, כדי להיפטר מחומש, כיצד אומר האדם לבנו ולביתו הגדולים, מעל לגיל 13 ו-12 שהביאו שתי שערות, שיש להם מעמד וקניין כלכלי עצמאי, ולעבדו העברי, עבד יהודי שדינו כשכיר, שרק תוצרת עבודתו קנויה לאדון, אך יש לו קניין ממוני עצמאי, היי לך את המאות האלו, קח את המאות וזכה בהם, ופדה לך בהן את פירות המעשר שלי, שהמאות הם שלך ואתה פודה את הפירות לצורכך, כדי שלא יוסיף הבן או העבד חומש בעת הפדיון, כי הפירות אינם שלהם, אבל לא יאמר לו בלשון פדה לי בהן את הפירות. ומכיוון שאמר לו פדה לי בהן, משמע שאינו נותן לו את המאות שיהיו שלו, אלא הוא רק ממנה אותו כשליח, לפדות עם המאות שלו את הפירות שלו, ומכיוון ששלוחו של אדם כמותו, הרי זה כאילו פדה בעל הבית עצמו במאותיו את פירותיו ועליו להוסיף חומש, וכן אם אמר לו פדלי משלך אינו מוסיף חומש, שבאים כאשר הוא נתן לו את המעות. הוא אמר לו בפירוש שאתה פודה אמנם את הפירות בשבילי, אך המעות הם משלך שאני נותן לך אותם במתנה גמורה, הרי מכיוון שהמעות שייכות לבן או לעבד, אין הוא חייב בחומש על הבדיה אף כאשר הוא פודה אותם בשביל הבעלים. הלכה תת, אבל לא ייתן את המעות כדי לפדות את פירות המעשר לבנו ולביתו הקטנים ולעבדו ושפחתו הקנענים, מפני שידן כידו, שאין להם רשות קניינית עצמאית וכל דבר שזוכים בו קנוי לאביהם או אדונם. ויחשב הדבר שהוא פודה את פירות המעשר שלו במעותיו ויתחייב בחומש. ואם נתן את המעות לשפחתו העברייה, שכמו עבד עברי, אין גופה קנוי לאדון ואין ידה כידו מבחינה קניינית, אך מצד שני שפחה עברייה היא רק בקטנה, שכאשר היא נעשית גדולה היא יוצאת מרשות האדון, הרי אם חיוב מעשר שני זה שהוא נותן לה לפדותו הוא רק מדבריהם, מדרבנן, כגון שהיה מפירות הצית שאינו נקוב בתחתיתו, שאינו יונק מהקרקע ואינו מחובר אליה, שאינו חייב בתרומות ומעשרות מהתורה אלא רק מדרבנן, הרי דבריו קיימין שהיא פודה לו את המעשר שני ללא תוספת חומש. אך בי מדובר במעשר שני שחיובו מהתורה, הרי אין דבריו קיימין שאין היא יכולה לפדות לו את המעשר שני כלל. וזאת משום שהמה העברייה הקטנה היא, ואין הקטן זוכה לאחרים שהקטן יכול מהתורה לזכות רק בחפצים לעצמו כאשר דעת אחרת מקנה לו, אכן הוא יכול להקנות דברים לאחרים, ופדיית מעשר שני של אדם אחר דינה כזכייה לאחרים, ולפיכך אין המה העברייה שהיא קטנה, יכולה לפדות את המעשר שני לאדוניה כאשר חיוב המעשר שני הוא מהתורה. אך בדבר שחיובו מדרבנן, יכול הקטן לזכות לאחרים, ולפיכך באם הוא מעשר שני מהציץ נקו וכדומה שחיובו הוא רק מדרבנן, יכולה האמה העברייה לפדות את המעשר שני לאדוניה, והיא עושה זאת ללא תוספת חומש. המשיך הרמב״ם בהלכה י' וכן מערים האדם בדרך נוספת שהוא נותן את המעשר מתנה כשהוא בטבלו, דיינו שהוא נותן את הפירות כשהם טבל קודם שיפריש מהם את המעשר שני, שאת המעשר שני לא ניתן לתת מתנה משום שהוא ממון גבוה, הוא מקבל המתנה הוא זה שמפריש את המעשר שני, ולאחר מכן אומר הנותן, הרי הפירות האלו של המעשר שני מחוללים על המעות שיש לי בבית. דאף שהמעות הם שלו, הוא איננו צריך להוסיף חומש משום שאין הפירות שלו. ולאחר מכן ניתן לו מקבל המתנה את הפירות. הלכה י' שני אחים שירשו מעשר שני מאביהם ואחר כך חלקו אותו, או שני שותפים, שהם שותפים בדברים אחרים ולא במעשר שני זה, וכן אב ובנו, פודין זה לזה מעשר שני כדי שלא יוסיף חומש, שהרי הוא איננו פודה את המעשר שני שלו. והחידוש בכל הדברים הללו, שבשני אחים אין לנו גוזרים שמא הם יפדו את המעשר שני קודם חלוקה, שאז הרי הם חייבים בחומש, וכן בשני שותפים אין לנו גוזרים שמא יפדו את המעשר שני, כאשר שניהם שותפים באותו מעשר שני, שאז הם חייבים בחומש, ובאב ובנו החידוש הוא שאין לנו אומרים שבנו נחשב כגופו, ואישה שהכניסה לבעלה בעת הנישואין מעשר שני, או שירשה אותו אחר כך ממשפחתה, הרי למרות שהכלל הוא שמה שקנתה האישה קנה בעלה, הרי הועיל והוא המעשר שני ממון גבוה, כמו שביארנו בפרק שלישי, לא קנה אותו הבעל, ולפיכך אם פדה הוא אינו מוסיף עליו חומש, דרק האדם שיפריש בעצמו את המעשר שני מפירותיו או מטבל שקיבל במתנה, נחשב המעשר שני כשלו שהוא צריך להוסיף עליו חומש, וכן היורש הוא עומד במקום המוריש, אך הבעל אינו קונה את פירות המעשר שני של אשתו, ולפיכך אינו צריך להוסיף עליהם חומש. הלכה י"ב, הפודה את המעשר שני שלו לעצמו, ונתן את הקרן ולא נתן עדיין את החומש, הרי אף על פי שאין החומש מעכב את חלות הפדיון, והרי נתחלל המעשר שני, ובעצם הפירות נעשו חולין שניתן לאוכלם בכל מקום, מכל מקום גזרו חכמים שלא יאכל את הפירות עד שייתן את החומש, ואפילו בשבת אין מתירים את אכילת הפירות משום כבוד השבת, לצורך קיום מצוות עונג שבת, וזאת משום הגזרה שבאם יתירו לו לאכול את הפירות קודם שנתן את החומש, שמה יפשע ולא ייתן את החומש. הלכה י"ג, מעות של מעשר שני, אם רצה לצורפם בדין רי זהב, דיינו להחליף מטבעות רבות של נחושת או של כסף, במעט מטבעות של דין רי זהב שהם באותו השווי כדי להקל את מסען, שיהיה לו קל לסתם לירושלים, הרי הוא מצרפן, דאף שנתבהר בפרק הקודם שאין מחללין מעות על מעות, הרי מכיוון שעושה זאת כדי להקל על מסעו, כדי שיוכל להעלותם לירושלים ולקיים בהם את מצוותם, הרי הדבר מותר אף לכתחילה. ואפילו אם צרפן לעצמו, שהמעות הראשונות של פדיון המעשר הם שלו, והוא מחליף אותם בדנרי זהב שלו, כדי שהוא עצמו יעלה את דנרי הזהב שלו לירושלים כדי לקנות בהם דברי מאכל, מכל מקום אינו מוסיף חומש, משום שאין זה דרך פדיה, דרך כאשר הוא פודה פירות במעות, או כאשר הוא מחלל את המעות על הפירות, הרי זו דרך הפדיה שעליה הוא צריך להוסיף חומש. אך כאשר הוא מחלל את המעות על המעות, ובפרט שהוא איננו עושה זאת כדי שיוכל להשתמש במעות הראשונות לחולין, אלא כדי להקל על מסעו, הרי אין זו נחשבת לדרך פדיה ואין הוא צריך להוסיף חומש. הלכה י' הפורט סלע ממעות מעשר שני, שהוא פורט אצל חלפן הכספים, סלע של כסף שהוא מטבע בעל ערך גדול, לפרוטות של נחושת, הרי בין אם הוא עושה זאת בירושלים שהדבר מותר לכתחילה, לצורך הקנייה של דברי מאכל, ובין אם הוא עושה זאת מחוץ לירושלים, שנתבהר בפרק הקודם שהדבר מותר בשעת הדחק, כגון שהוא זקוק לסלע הכסף, הרי לא יצרפנה כולה במעות נחושת, שלא יפרוט את כל הסלע של הכסף בפרוטות של נחושת, מכיוון שהנחושת מעלה חלודה, ועד שהוא יספיק להשתמש בכל הפרוטות, ישנו חשש שחלק מהם יתקלקלו, אלא הוא פורט בשקל מעות כסף, שאינו מתקלקל כל כך מהר, ורק בשקל השני יפרוט מעות נחושת. דעשה לשוויו שני שקלים, והתירו לו לפרוט רק בחציו של הסלע מעות נחושת, אך את חציו האחר הוא צריך להשאיר במטבעות של כסף כדי שלא יתקלקלו מהר. וכמובן שבשלב יותר מאוחר, כאשר הוא ירצה להשתמש בשקל השני, הוא יוכל לפרוט אף אותו מכסף לנחושת. ומה שמותר לו לצרף את הסלע של הכסף על שקל ממעות כסף, אף שנתבהר בפרק הקודם שאין מחללים כסף על כסף, מבאר המערי קורקוס שבשעת הדחק מותר לחלל אף כסף על כסף כאשר המטבעות אינם שבות. הלכת את וו, אף שנתבהר בפרק הקודם שאסור לחלל מטבעות כסף של מעשר שני, על מטבעות אחרים של כסף, מכל מקום מותר לחלל כסף מעשר ביחד עם פירות מעשר על הכסף. דמדובר שיש לו מעט פירות מעשר, שהוא רוצה לחללם על מטבע חשוב, ואז הוא יכול לצרף אליהם לכתחילה כסף מעשר על מנת להשלים את הסכום. והוא שהיה בפירות פחות משווה דינר, אבל אם היה בהן שווה דינר, לא יחללם עם הכסף, אלא יחלל אותם בפני עצמן על הכסף, ובמקרה כזה את הכסף שיש לו אסור לו לחלל על כסף אחר. כיצד היו לו פירות שווה דינר, ושלושה דינרין של כסף של מעשר שני, הרי אינו מחלל הכל על סלע אחת שהסלע שוויה ארבעה דינרים, ומכיוון שיש לו פירות בשווי של דינר, הרי הוא יכול לחלל אותם לבדם על דינר כסף, ושלושת דינרי הכסף של המעשר שני יישארו כפי שהם במטבעות של דינר. אבל אם היה לו רק חצי דינר פירות וחצי דינר מעות, הרי אז באם רוצה הוא מחלל את שניהם על דינר אחד. כאמור שכאשר יש לו מעט פירות והוא רוצה לחלל אותם על מטבע חשוב, יתירו לו לצרף אליהם את מעות הכסף שיש לו ולחללם יחד על הדינר. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.